אתם מאזינים לפרק בונוס של פשע בתשע מהערוץ בלקבירד ביוטיוב. על מנת לצפות בסרטונים, תירשמו לערוץ בלקבירד ביוטיוב.
והיום בואו נדבר על הקניבל ממילווקי, אחד מהרוצחים המזוויעים והמוזרים ביותר שהיו בארצות הברית, שרצח 17 צעירים, בעיקר אפרו-אמריקאים, וחי את החיים שלו כאילו הכל בסדר. אזהרה, בסרטון הזה אני הולך לתאר דברים גרפיים שעלולים לפגוע באנשים מסוימים, אז הצפייה כמובן על אחריותכם בלבד.
No one had a clue as to what was happening for over a decade.
לאף אחד לא היה מושג למשך עשור. כך ג'פרי דאמר ענה כאשר הוא נשאל בריאיון לטלוויזיה על מעשי הרצח המזוויעים שלו. ג'פרי ליונל דאמר נולד ב-21 במאי של שנת 1960 בעיר מילווקי, שנמצאת במדינת וויסקונסין. אמא שלו, ג'ויס, הייתה מאוד בעייתית, ולאחר שילדה אותו היא נכנסה לדיכאון לאחר הריון, משהו שגרם לה ללחצים רבים בחיים שלוו עם כעסים וחוסר שליטה על החיים שלה. כתוצאה מזה היא התחילה לקחת כדורי הרגעה והתמכרה אליהם קשות. אביו של ג'פרי למד לתואר בכימיה, וכאשר הוא היה בבית, הוא נאלץ לטפל בג'ויס, שדרשה תשומת לב מתמדת. בנוסף, הוא היה גם הרבה מחוץ לבית, כי היה לומד באוניברסיטה. חשוב לי להבהיר משהו. מרבית הרוצחים הסדרתיים עוברים שלבים מאוד קשים בחיי הילדות שלהם. כאן אצל ג'פרי רואים דפוס אחר. הוא לא גדל במסגרת אלימה כלפיו, לא היה לו אבא מתעלל ושיקור, או אמא שהייתה מענישה אותו בצורות חמורות, אלא הוא תיאר את חיי המשפחה שלו, כחיים לחוצים מאוד שמלאים באלימות מילולית, מתמדת וקשה. וזה כתוצאה מהוויכוחים שהיו להורים שלו. מה שגרם לו לגדול בתור ילד מופנם, ביישן ושקט מאוד. מגיל צעיר ג'פרי מאוד התעניין בבעלי חיים. אמנם לא בבעלי חיים בצורה רגילה, אלא בלוותר בעלי חיים. לא היו לו הרבה חברים בבית הספר, והחברים המעטים שכן היו לו טענו שהוא תמיד היה אוסף חרקים וכל מיני מעופפים אחרים, ולוחד אותם בצנצנות ומחכה שימותו. בנוסף, הוא התעניין מאוד בפגרים של בעלי חיים שנדרסו או שפשוט מתו לצד הכביש. אחד החברים שלו אפילו אמר, דאמר היה אוסף גופות של בעלי חיים, חותך אותם ושומר את החלקים שלהם בצנצנות במחסן שהיה להם מאחורי הבית. בשנת 1966, משפחת דאמר עברה למדינת אוהיו. שם, ג'ויס, אמא שלו, הייתה בהיריון השני שלה. באותה השנה, אבא של ג'פרי קיבל את התואר הראשון שלו מהאוניברסיטה והתחיל גם לעבוד בתור כימאי בעיר אקרון. כאשר ליונל שם לב שג'פרי מופנם וגם ללא חברים, הוא גילה תחביב נחמד שהוא לא ידע שקיים בבן שלו. התחביב הזה היה לנתח בעלי חיים מתים ולראות איך המערכות שלהם עובדות מבפנים. וכך, פעם בשבוע, הוא היה לוקח את ג'פרי, וביחד הם היו עושים כל מיני חיות מתות מצדי הכביש, ומנתחים אותם כדי לגלות כיצד עובד הגוף שלהם. בשנה הראשונה של ג'פרי בתיכון, הוא כבר היה מתואר כמתבודד. בנוסף, הוא גם היה שותה הרבה אלכוהול באופן קבוע בבית הספר. למרות זאת, המורים שלו טענו שאומנם הוא היה ילד מאוד שקט, אך מעולם לא היה בעייתי, אלא נחשב לאינטליגנט ומנומס מאוד. מבחינת הציונים שלו, הוא היה די ממוצע. באותה התקופה הוא גם גילה את הזהות המינית שלו. אביו היה לוחץ עליו להתחיל להכיר נשים, אך ככל הנראה ג'פרי התעניין בגברים בלבד. מאוחר יותר, לאחר שנתפס, הוא גם טען שבגיל 16 הוא חלם בפעם הראשונה על שליטה מינית, ואפילו חשב לתקופה לחטוף מישהו שהיה רץ ברחוב שלו, לאנוס אותו כאשר הוא מעולף. לאחר כמה ימים הפנטזיה הזאת הפכה למציאות. ג'פרי לקח עלת בייסבול והמתין לבחור שרץ בין השיחים. הבעיה הייתה שהבחור באותו היום לא יצא לריצה. ג'פרי חזר בו מהמקרה ולא חשב על לעשות את זה שוב. בשנת 1978 ההורים של ג'פרי התגרשו. כתוצאה מזה אבא של ג'פרי, שגם נחשב לאחד החברים הקרובים שלו, עזב את הבית וגר במוטל מחוץ לעיר. כמה חודשים לאחר מכן, לקראת הקיץ, אמא שלו לקחה את אחיו הקטן דיוויד ופשוט נעלמה. כנראה בתקופה הזו ג'פרי התחיל לפתח חרדות נטישה. משהו שמאוחר יותר יהיה גם מאוד אימפולסיבי כאשר הקורבנות שלו ניסו לעזוב אותו. בכל מקרה, בקיץ לאחר הלימודים, כאשר הוא בן 18, הוא חי לבד בבית שלו, ואז הוא היה שותה באופן קבוע, מתעמל ושותה שוב. הנטישה, התסכול והבדידות חנקו אותו מאוד, והוא החל לפתח הפרעת אישיות גבולית. הפגנה של כעס פתאומי או רגזנות פתאומית, שכמובן לא מותאמת לסיטואציה. התגובות האלה בדרך כלל מופיעות אצל הסובלים מההפרעה הזאת כאשר הם פוגשים איזשהו גירוי המתפרש על ידם כדבר מאיים שמתקשר לנטישה, דחייה, בדידות, ביקורת או כישלון. כל זה אגב לקחתי מויקיפדיה. אני לא פסיכולוג. בקיץ של שנת 1978, ג'פרי העלה אליו לרכב טרמפיסט שהיה בדרך להופעת רוק. סטיבן היקס בן ה-19, שכנע אותו לבוא אליו הביתה ולשתות קצת בירה לפני. יענו לתדלק. סטיבן הגיע אליו הביתה וג'פרי היה בטוח שהולך להיות משהו ביניהם. אבל מהר מאוד, הוא הבין שסטיבן לא בקטע של גברים. לאחר כמה שעות, סטיבן רצה לעזוב, וג'פרי הרגיש חרדת נטישה, ולכן התחיל ויכוח בין השתיים. בפתאומיות, ג'פרי לקח משקולת במשקל של 4.5 קילו, והלם בראשו פעמיים. כאשר גופתו של סטיבן הייתה על הרצפה, ג'פרי היה מבוהל, ומצד שני גם מגורה מינית. מאוחר יותר הוא אמר שהוא הרגיש רצון אז לבצע מעשים מיניים על הגופה עצמה, ולכן הוא החל לענג את עצמו מעל הגופה המתה של סטיבן. בהתחלה, ג'פרי לא רצה כלל לפגוע בסטיבן, אבל ההפרעה הנפשית שהוא פיתח גרמה לו לתחושות אימפולסיביות קשות שהביאו אותו לעצבים ולפעילות של כעס פתאומי. ג'פרי טען שהוא חשב להסגיר את עצמו למשטרה, אבל מהר מאוד חזר בו והחליט שבמקום ללכת לכלא, הוא הולך לחתוך את גופתו של סטיבן לחתיכות קטנות ולקבור אותו בגינה שלו. כמה שבועות לאחר מכן הוא החליט לחפור את הקבר שוב, להוציא את חלקי הגופה, לנתק את הבשר מהעצם, להמיס את הבשר בחומצה ולהוריד באסלה. את העצמות הוא החליט לשבור עד לרמה של אפר בעזרת פטיש של 5 קילו. הרצח הראשון של ג'פרי היה משמעותי מאוד עבורו. כאן התחילה להתפתח אישיות של מפלצת נוראית שפשוט מחכה עכשיו במשך 10 שנים עד לרצח הבא, שככל הנראה יהיה גדול יותר, מפחיד יותר ואלים יותר. 6 שבועות עברו מאז הרצח והמעשים שנעשו בבית משפחת דאמר. ואז אבא של ג'פרי הגיע לבקר בבית וראה שהוא נשאר לבד בכל חופשת הקיץ. כאשר אבא שלו ראה שהוא לבד ומוזנח, הוא החליט שהדבר הכי טוב עבורו זה שירות צבאי. וככה הוא רשם את הבן שלו לצבא, כי הוא באמת חשב שזה מה שיעזור לו ויחזיר אותו לחיים נורמליים. ג'פרי התקבל למחלקה הרפואית בסן אנטוניו בטקסס. בשנת 1979 הוא הוצב בגרמניה בתור רופא קרבי, שם בעיות האלכוהול שהיו לו היו קשות יותר, ולאחר שהוא נתפס שוטה ומשתקר בכמויות, הוחלט שהוא לא יכול להמשיך לשרת בצבא. מסתבר שגם בזמן השירות הצבאי שלו, הוא הטריד מינית את פרסטון דייביס בן ה-20, צעיר אפרו-אמריקאי שג'פרי ככל הנראה סימם ואנס. השנה הייתה 1987, ועכשיו, לאחר הכישלון בשירות הצבאי, ג'פרי עבר לגור עם סבתו. להזכירכם, 9 שנים עברו מאז הרצח, הביטור והעלמת הראיות של הקורבן הראשון של ג'פרי, סטיבן היקס. רק שהפעם, ג'פרי פוגש סטיבן אחר, סטיבן טומי. אותו הוא פוגש בבר של גייז ומציע לו לבוא איתו חזרה אל בית מלון על מנת לשכב איתו. סטיבן מגיב בחיוב והשניים מגיעים למלון אמבסדור שנמצא בעיר. כבר היו להם כמה וכמה מקרים שבהם ג'פרי היה מרדים אנשים על ידי כדורי הרדמה שהיו לו, ואחרי זה היה פשוט אונס אותם. אבל כאן, המקרה הזה היה קצת מוזר. ג'פרי בעצמו לא זוכר כיצד זה קרה, אבל כשהוא התעורר, סטיבן שכב על ידו והיו על הגוף שלו חבלות ככל הנראה ממכות שהוא קיבל, והחזה שלו היה שבור לגמרי. ג'פרי קיפל את סטיבן ממש טוב, הכניס אותו למזוודה שהוא רכש, ולקח את הגופה של סטיבן לביתה של סבתו. שם הוא ערף את ראשו בעזרת סכין מנתחים, פירק את ידיו ורגליו, ואז הוריד את הבשר מהעצמות, שם את הבשר בצנצנות, ואת העצמות הוא ריסק כדי שלא יימצאו לעולם. עם כמה שזה יישמע מפתיע, ביטור הגופה לקח לג'פרי כשעתיים עבודה בלבד. לאחר מכן, במשך שבועיים הוא שמר את ראשו של סטיבן בסמיכה אצלו בחדר, ואחר כך המיס את הבשר בחומצה על מנת שיוכל לבצע דברים מיניים על הגולגולת שלו. אחרי הרצח של סטיבן, ג'פרי הפך למפלצת שאנחנו מכירים היום. הוא סימם עוד בחור בשם ריצ'רד גוררו, חנק אותו למוות, ולאחר שהוא מת, אנס את הגופה שלו. לאחר מכן, חתך את הגופה לחלקים. ג'פרי ביצע עוד 3 מעשי אונס ורצח. עכשיו, עם כמה שזה יישמע מוזר, והאמת אפילו הזוי, את המעשים האלה ג'פרי ביצע בזמן שהוא גר אצל סבתא שלו, וכל זה בתוך המחסן שלה. סבתא שלו אמנם שמה לב שמשהו מוזר מתרחש איתו, אבל מעולם לא חשבה שהוא רוצח. היא לא אהבה בכלל את אורח החיים שלו, או את זה שהוא מביא גברים הביתה, מכיוון שהיא הייתה נוצריה דתייה. ואז, בשנת 1990, היא העיפה אותו מהבית שלה, וכך הוא הגיע לאוקספורד, בניין מגורים בעיר מילווקי, שם הוא ביצע את מרבית הרציחות. בתקופה הזאת, מצבו הנפשי של ג'פרי רק החמיר, והפך להיות אובססיבי מאוד לסרט מגרש השדים. הוא אמר מאוחר יותר שכאשר הוא היה צופה בסרט, זה היה נותן לו מין כוח סתני לקום ולרצוח את הקורבן הבא שלו. הקורבן הכי צעיר שלו היה קונרק סינצומפון, בן למשפחת מהגרים מלאוס. ג'פרי הציע לו לבוא אליו לדירה, ואמר לו שבתמורה לכמה תמונות הוא ישלם לו $100. קונרק הכיר את ג'פרי, והחליט שהוא צריך את $100 על מנת לעזור למשפחה שלו. כאשר הוא הגיע לדירה, ג'פרי סימם אותו, אנס אותו ופצע אותו קשה בראש. לאחר מכן, ג'פרי יצא לקנות עוד בירה. ובזמן שג'פרי לא היה בבית, קונרק הצליח להתעורר וניסה לברוח. הוא יצא מהדירה, ובזמן שהוא ערום ומדמם, הוא נפל מחוץ לבניין המגורים. אחת מהשכנות הזמינה משטרה, ובדיוק כשהשוטרים הגיעו, גם ג'פרי חזר עם הבירות. השוטרים שאלו את ג'פרי על קונרק, וג'פרי הצליח לשכנע אותם שקונרק זה אחד מהמאהבים שלו, ושהוא פשוט שיקור מאוד. זוג השוטרים החליטו שהכל בסדר, ועזבו את קונרק בידיים של ג'פרי. לאחר מכן, ג'פרי קדח בגולגולת של קונרק בעודו בחיים, והחדיר חומצת מלח לתוך הראש שלו, מה שגרם לקונרק למות בכאבים נוראיים ובלתי נסבלים. שני השוטרים שהחזירו את קונרק חזרה אל ג'פרי, הושעו מהתפקיד שלהם, אבל לאחר מכן החזירו אותם לתפקיד, ולא רק שהחזירו אותם לתפקיד, לאחר ערעור הם גם קיבלו סמל של כבוד על ידי זה שהם היו שוטרים שעשו את תפקידם כהוגן. אני לא מבין איך ארצות הברית עובדת לפעמים. בתאריך ה-22 ביולי של שנת 1991, טרייסי אדוארדס הגיע אל ביתו של ג'פרי על מנת לשכב איתו. אבל מהר מאוד הוא הבין שמשם הוא כנראה לא יצא בחיים. או שזה היה בגלל הריח הנוראי, או שאולי בגלל שג'פרי פשוט אמר לו שהוא הולך לאכול את הלב שלו. כן, ג'פרי נחשב גם לקניבל. הוא הודה בכך שאכל את שריר הזרוע של הקורבן השמיני שלו, ארנסט מילר. מאוחר יותר, הוא גם טען שבשר אדם טעמו כטעם בשר. טרייסי הצליח להימלט מג'פרי, ובעודו רץ ערום עם הזיקים על הידיים שלו, הוא נעצר על ידי שוטרי סיור, ובל חזרה אל ביתו של ג'פרי, ושם שני השוטרים מצאו את הזוועות שג'פרי ביצע. בעת מעצרו, נמצאו בביתו גופות מרכיבות בתוך חביות מלאות חומצה, שלושה ראשים במקרר, ומין תוכנית הזויה לבניית מזבח שעשוי מנרות ומגולגלות שנמצאו בארון שלו. ג'פרי היה נוהג לנקב חורים בגולגלות של הקורבנות שלו על מנת לעשות ניסויים, כך לפחות הוא קרא לזה, ולקונרק, הקורבן הכי צעיר שלו, הוא הכניס חומצת מלח לתוך הראש בעודו בחיים על מנת להפוך אותו לזומבי כדי שהוא לא יעזוב אותו לעולם. לג'פרי הייתה בעיית נטישה חמורה שהתבטאה באלימות קיצונית ושליטה כוחנית ואימפולסיבית. הוא רצח 17 גברים. ובשנת 1991 בלבד הוא רצח 4 בני אדם בקצב של קורבן לשבוע. כאשר הוא היה במשפט, הוא הביע חרטה על המעשים שהוא עשה וביקש עונש מוות. בית המשפט קבע שהוא יקבל 15 מאסרי עולם, וזה כי במדינת וינסקונסין לא קיים עונש מוות. בבית הכלא הוא החליט לשנות את חייו ולהתנצר, ובאותו היום שבו הוא עשה את התבילה, הוציאו להורג רוצח סדרתי אחר בשם ג'ון ויין גייסי, שרצח 33 נערים ונחשב לליצן הרוצח. כ3 שנים לאחר מכן, בשנת 1994, ג'פרי דאמר נרצח בבית הכלא על ידי כריסטופר סקראבר. אותו כריסטופר היכר בו נמרצות על ידי מוט משקולות בחדר הכושר של בית הכלא. החיים של ג'פרי דאמר נכנסו מאוד חזק לתרבות האמריקאית. עם כמה שזה יישמע הזוי, הוא מוזכר בהרבה שירים, סרטים, פואמות ואפילו מחזות. אני איכשהו מקווה שנהניתם, למרות שאני לא יודע עד כמה אפשר ליהנות מסיפור שכזה, אבל בכל מקרה מזכיר לכם להירשם לערוץ, ללחוץ על הלייק, לעקוב אחריי באינסטגרם, וכן, יש גם לייבים של גיימינג אמיתי וטוב בטוויץ', אז אתם מוזמנים גם להגיע ולעקוב אחריי שם. עד לפעם הבאה, אני הייתי בלקבירד, אם לא אהבתם את התוכן, שלחו לי הודעה, ואני אדאג לחסום אתכם.